אנחנו ממשיכים בפרק קי"ט, סיימנו את פסוקי התהילים שמתחילים באות זין, ואנחנו מתחילים היום את הפסוקים שמתחילים באות ח', והחל מפסוק נון זין. אומר דוד המלך, חלקי אדוני אמרתי, נשמור דבריך. שני אופנים איך להבין את הפשט של הפסוק. אופן אחד, אומר דוד המלך, אמרתי, הכוונה היא, אמרתי למישהו אחר, אמרתי לזולתי. אמרתי לכל בן אדם וסיפרתי לו שמה החלק שלי, מי החלק שלי, דיינו, במי אני מאמין ומי עוזר לי, חלקי השם. למה סיפרתי את זה לכולם? לשמור דבריך. כי רציתי שכל השומעים, הם גם כן ישמרו את דבריך, גם כן ישמרו את התורה והמצוות, לכן שיתפתי אותם שאני מאמין בקדוש ברוך הוא. אופן אחר איך להבין את הפסוק, שדוד המלך אומר, אמרתי לעצמי, כל העולם, כל האנשים בוחרים, שמה חלקם, מה עניינם, זה כסף, חומר. אני אמרתי, מה אני אמרתי לעצמי, שחלקי השם, החלק שלי זה הקדוש ברוך הוא. והדבר היחיד שבו אני מתעסק זה לשמור דבריך, לקיים תורה ומצוות. היינו האופן הראשון, דוד המלך מעורר כאן, איך הוא פועל על הזולת, והאופן השני, איך הוא מדבר כלפי עצמו. פסוק מנחת, חיליתי פניך בכל לב, חונני כאמרתך. חיליתי זה מלשון תפילה, כמו ויחל משה. חיליתי, דהיינו, ביקשתי, חלתי. בכל לב, מה ביקשתי? פניך, שאני רוצה להיות דבוק אליך. ביקשתי אותך, להיות איתך. ובמילא אני מבקש ממך, חונני, כאמרתך, חונני, דהיינו, תחון אותי. תן לי את החסד שהבטחת כאמרתך, כמו שכבר ראינו בפסוקים הקודמים, שהוא מזכיר את הנבואה שהוא קיבל על ידי נתן הנביא, שיהיה לו לדוד המלך את המלוכה וביתו ובזרו אחריו יהיו בדרך השם. אז הוא מבקש שאכן הדבר הזה יתקיים. פסוק נונטט, חישבתי דרכי, ואשיב רגלי אל עדותיך. יש כמה אופנים איך להבין את הפסוק הזה. אופן הפשוט הראשוני, כשאני חושב לעצמי באיזה דרך ללכת, אז אני פועל בעצמי שאשיב רגלי, רגלי זה לא רק מלשון רגליים, את ההרגלים שלי. אני אשיב את ההרגלים שלי ללכת אל עדותיך. היינו, אם יש לי התלבטות לאן לפנות, אז אני מרגיל את עצמי לפנות לתורה ומצוות. אופן נוסף אפשר להבין, על יסוד דברי המשנה, שאומרת בפרקי אבות, שאומרים לבן אדם, הווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. עושה חשבון, מה כדאי לך, מה עדיף לך. אומר דוד המלך, חישבתי דרכי, עשיתי חשבון על דרכי העולם, והגעתי למסקנה ההפסד של עבירה הוא הפסד מאוד מאוד גדול, ולכן, ואשיב רגלי אל עדותיך, לכן אני בחרתי לבחור רק בדרך של תורה ומצוות. אפשר להגיד באופן שלישי, פשוט, חישבתי דרכי, חישבתי את כל דרכי העולם, מה אנשים בדרך כלל עושים, והבנתי שאין דרך טובה יותר מאשר עדותיך, לא צריך לבחור בדרכים אחרות. אבל שם טוב אומר על הפסוק הזה שכמה דברים. דבר אחד הוא אומר שלכאורה, למה דוד המלך אומר, בתחילה חשבתי על דרכי העולם, והגעתי למסקנה שהדרך הכי טובה זה תורה. תחשוב אשר על תורה, למה צריך ללכת בצורה, להתחיל מהעולם ואז להגיע לתורה? זה מסביר שיש את המושג שנקרא יתרון האור מתוך החושך. אז יש מעלה של התקפיה, על התהפכה. המלה הזו, זה דוד המלך עשה לפעול בעצמו. חשב קודם כל, יש עולם, יש חושך. נראה אולי טוב? לא, אבל התורה זה הכי טוב, יותר טוב מהכל. אז הלך באופן הזה, כדי לפעול את המעלה של יתרון האור מן החושך. יש נקודה נוספת מעניינת שאומרים, שאדם מתחיל לקיים תורה במצוות, אז עזרא נכנס אליו, אומר, תעזוב, למה אתה עושה את זה? יש דברים אחרים, כדומה. אז אחד מהפתרונות, הוא אומר אדם לעצמו, חישבתי דרכי. מתחיל לחשוב שזה דרכי, זה טוב לי. כדאי לעשות את זה, אני ארוויח מזה ככה, ארוויח ככה. בעצם, החשיבה הזו זה להרגיע את היצר הרע שלך, את התאווה שלך, למה אתה... אני עושה את זה כי זה כדאי. ברגע שאתה הבנת כבר בעצמך שאתה עושה את זה ואתה היצרה כבר לא מפריע לך, אז מיד ועשיב הרגליי לדעתך, מיד עשה את זה לשמה. לפעמים הטריק כדי להוריד את, את היצר זה חישבתי דרכי, אתה חושב שיש בזה כאילו רווח שלך. פסוק סמך. יש עוד וורד ששמעתי שאומר, שאדם אומר לעצמו, בכל פעם שאני הולך לבית כנסת, אני לא חייר כל יום לבית כנסת, שנים, אז לפעמים נהיה מצב שאתה כבר, הליכה שלך לבית כנסת היא על אוטומט, אתה כבר לא חושב על זה, זה כבר בלי מחשבה של רגע. אז זאת אומרת, חישבתי דרכיי, אני כל יום מחדש, מחשב מסלול, ואני מחליט כל יום מחדש שאני הולך לבית הכנסת, כמו ששמעתי פעם על מישהו שהוא הולך בכל יום לבית כנסת בדרך אחרת. הוא כל פעם מגיע לכיוון אחר כדי שההליכה שלו לבית כנסת לא תהיה באופן טבעי. כל יום הוא מחדש חושב איך אני מגיע לבית כנסת. חישבתי דרכיי ואז הגעתי. פסוק סמך. חשתי ולא התמעמתי לשמור מצוותיך. חשתי זה מלשון מהר ולא התמעמתי, זה הצד ההפוך, לא השתעיתי. דהיינו, לא התעצלתי בקיום מצוות, אלא תמיד אני הלכתי בדרך הנכונה לשמור מצוותיך, לעשות את זה בזריזות ובעוצמה הגדולה. פסוק סמך א', חבלי רשעים עבדוני, תורתך לא שכחתי. חבלי רשעים, הפירוש הוא קבוצות של רשעים. קבוצות של רשעים עבדוני, מה זה עבדוני? יש שתי אופנים המפרשים מה הרמז במילה עבדוני. יש אופן אחד שעבדוני, הכוונה היא, הם שללו אותי, הם בזזו אותי. כמו שהפסוק אומר, עד יוכל עד. עבדוני מלשון, גמרו אותי עד הסוף. אופן אחר, עבדוני מלשון עוד. דהיינו, קבוצות הרשעים באו עליי עוד ועוד ועוד קבוצות, ובאו נגדי, ועם כל הצער הזה, תורתך לא שכחתי. אני לא עזבתי לרגע דרך התורה, למרות שסבלתי על זה. פסוק סמך ב', חצות לילה עקום, להודות לך על משפטי צדקך. מה הכוונה? יש בגמרא שלוש דעות בין תנאים. דעה אחת, רבו שיהיה אומר, שאני אף פעם לא הגיע מצב שהגיע חצות הלילה ועדיין ישנתי. תמיד קמתי לפני חצות הלילה, ובחצות לילה כבר הייתי בעמידה ולהודות לך. רבי זעירא אומר שלפני חצות ישנתי, אבל התנמנמתי. מחצות הלילה התגברתי וקמתי כארי להודות לך. רבשי אומר, עד חצות לילה למדתי תורה. מחצות לילה אקום להודות לך, להגיד את התהילות, את ספר התהילים. על מה להודות לך? על משפטי צדקך. גם משפטי צדקך יש שני אופנים איך להבין. אופן אחד, על זה שאתה שופט את הרשעים בצדק, ונותן להם את עונשם המגיע להם, או במובן הפשוט, על המשפטים, דהיינו על המצוות שאתה נותן לנו, שהמצוות הם ישרים, הם צודקים, ועל זה אני מודה לך שזכינו לקבל תורה כל כך מוצדקת וישרה. פסוק סמך ג', חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך. אני חבר טוב, אני אוהב כל מי שירא שמיים, כל מי שמקיים תורה ומצוות, אני איתו ביחד. רואים את זה במכתבים של הרבי הרבה הרבה פעמים, שאנשים שסיפרו על כל מיני פעולות שהם עושים, לאו דווקא קשורים לחסידים אפילו, אז הרבי נתן להם איזו השתתפות, שלח להם משהו וכתב את הלשון הזו, חבר אני לכל אשר יראוך. די עושה משהו טוב שמעורר עניין של יראת שמיים, אז תעזור לו, תשתתף איתו, תעודד אותו, תהיה שותף, חבר אני לכל אשר יראוך. פסוק סמך ד', זה הפסוק האחרון לפסוקים על פסוק הלוט ח', חסדך אדוני מלא הארץ, חוקך למדני. דהיינו, כל הנבראים בעולם חיים בחסד השם. אתה עושה איתם חסד, ולכן הם חיים. אז מה החסד שאני מבקש ממך, מכל החסדים שאתה עושה בעולם? את החסד שאני מבקש ממך שתעשה איתי, למדי מחוקיך. תן לי את היכולת ללמוד תורה ולהבין, זה החסד שאני רוצה ממך, הרי אתה מלא בחסד. אז אני אראה את הפסוקים, עלות ת'. פסוק סמכי. טוב עשית עם עבדך, אדוני כדבריך. היינו, מאז ומעולם הרי עשית טוב עם עבדך, עשית טוב איתי. והשם, הקדוש ברוך הוא, הרי תמיד כדבריך. כל מה שאמרת לא נפל מדבריך, ארצה, אפילו פרט אחד, הכל התקיים. אז מה אני מבקש ממך? אתה הרי תמיד עשית איתי טוב. תמיד אתה מקיים, אז מה הבקשה? אמר פסוק סמך וב. טוב, טעם ודעת למדני. כי במצוותיך האמנתי. אני מבקש ממך שתלמד אותי את הטוב שיש בטעמי התורה, את הדעת שיש בטעמי התורה. עשית איתי חסד בהרבה פרטים, אני רוצה חסד בכך שתלמד אותי תורה ונדע את הטוב של התורה. ולמה אני כל כך תאב לדעת את הטוב של התורה? כי במצוותיך האמנתי, אני המאמין במצוות ואני מחובר אליהם, אז התאווה שלי לדעת את זה. מאמרים מבואר, יש כאן משמעות יותר עמוקה, התורה יש בה דרגות, יש איך שהתורה ירדה למטה והתלבשה בשכל אנושי, איך שהתורה נמצאת בעולמות עליונים, מה שנקרא חוכמה של אצילות, יש את התורה כפי שהיא, שעשועי המלך למעלה מאצילות אפילו. התורה כפי שהיא במצב הכי נעלה, התענוגים העליונים זה נקרא טוב טעם ודעת, הטוב העמוק הנעלה של טעם ודעת, שלמעלה מחוכמה דעת אצילות אפילו. אומר דוד המלך, אני מבקש ממך שאת הטוב טעם הזה למדני. תוריד לי זה שזה יהיה נתפס גם אצלי בטעם הדעת. איך אדם יכול להיות כלי לקבל את התורה כפי שהיא למעלה מהשגה? הכלי לזה זה פשיטות, קבלת עול, אמונה. זאת אומרת, כי במצוותיך האמנתי. כי אני ניגש לדברים באמונה פשוטה ובקבלת עול ושם את עצמי על הצד. וזה הופך אותי כלי לקבל גם את הטוב שהוא למעלה מהשגה לגמרי, וזה אני אוכל גם כן להפנים. פסוק סמר זין. תרם מענה אני שוגג, ואתה אמרתך שמרתי. אופן אחד להבין מה זה הענה. הענה זה מלשון שאני הוגה בתורה. לפני שאני הוגה בתורה, לפני שאני לומד תורה, אז אני שוגג. אז אני יכול לחתור וליפול, כי אני לא יודע מה בדיוק עושים. אבל זה אתה, עכשיו שאני שומר תורה, אז אמרתך שמרתי, אז הלימוד שומר עליי שאני לא אמעוד ולא יחפה. אופן נוסף אפשר להגיד שהענה זה לא מלשון להגות בתורה, אלא הענה זה מלשון עינוי, דהיינו. אדם צריך ללמוד תורה באופן שהוא מתייגע כל כך בתורה, והתורה מתשת את כוחו, מרוב שהוא מתעסק בתורה. הוא מענה את עצמו, אז הוא אומר, תרם הענה, לפני שלמדתי תורה בצורה כזו, שזה גרם לי פשוט חולשה ועינוי, אז אני שוגג, אני לא ידעתי את התורה, כי אי אפשר לדעת תורה אם אתה לא לומד ברמה הזו. אבל עכשיו שאני לומד תורה בצורה כזו, אז אמרתך שמרתי ואין לי שגגות יותר. פסוק שמחת, טוב אתה ומיטיב למדי מחוקיך. היינו, אתה טוב בעצם. אז גם אם אחד לא יבקש ממך, אתה טוב, אתה תיתן בכל מקרה טוב. ומיטיב, כשמבקשים ממך, ודאי שאתה מיטיב. אז אם אתה טוב בעצם, ומיטיב למבקשים ממך, אז אני מבקש ממך למדי מחוקיך. תלמד אותי את התורה ותן לי יכולת ללמוד, להבין את הנסתרות שבתורתך. פסוק סמכתת. תפלו עליי שקר זידים. אני בכל לב אצור פיקודיך. יש זידים שהם תפלו, תפלו זה אנשים ש... סתם נטפלים בעניינים לא נכונים. הם תפלו עליי שקר. מה הם טוענים עליי? שאני סתם צבוע. שאני לא באמת מתכוון למה שאני מקיים. אין תוכי כבריא. אז הם סתם תפלו עליי. אני מעיד על עצמי, אומר דוד המלך, שהם שקרנים. כי אני בכל לב יצור פיקודיך. אני עושה את הדברים בכל לב. דיינו תוכי כבריא. הפנימיות שלי והחיצוניות שלי שווה. הם אומרים שאני צבוע, זה לא נכון. אני בכל לב. הם... אילו דווקא שהם לא יכולים להתחבר לתורה. זה פסוק הבא, פסוק עין. תפש כחלב ליבם, אני תורתך שישעתי. דהיינו, הם, הלב שלהם הוא מלא בשומן. חלב זה שומן, שומן טרף. הלב שלהם מלא בשומן, דהיינו, הם מתענגים את תענוגות העולם, זה מה שמעניין אותם. התורה לא נדבקת אליהם, כי הם אטומים בשומן של העולם. אבל אני, אומר דוד המלך, משתשע בתורה. אז ענייני העולם, להפך, התורה מתשת כוחו של אדם, אין לי שום תאוות בענייני העולם. כל התענוג שלי זה בתורה. פסוק עין א', טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך. מה הכוונה? אופן אחד, אומר דוד המלך, טוב לי שאתה, הקדוש ברוך הוא, גרמת לי עינויים, גרמת לי איסורים, כדי ליישר אותי, שאני לא אלך בדרך רעה. שאני אלמד חוקיך, אני מודה לך שאתה מפעם לפעם אישרת אותי שאני אשאר בדרך הנכונה. או טוב לי שאני למדתי תורה למרות שעוניתי. למרות שהיו לי איסורים, היה לי צער והכל, אבל אני למדתי תמיד תורה. הצער לא, האיסורים לא החלישו אותי. או שמדובר שהוא לקח על עצמו עינויים, דהיינו, הוא למד תורה בתוך יגיעה, וזה עלה לו במחיר של התשת כוח, וזה הטוב הכי טוב. זה הדבר הכי נפלא, טוב לי, שאני לומד תורה, למרות שאני משלם על זה מחיר עצמי, כי הוא נהייתי, כי זה גורם לי חולשה. פסוק האחרון של עוטט, פסוק הימבט, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. פשט הפשוט, יש אנשים שמענים את עצמם בשביל להשיג כסף. היינו, הם עובדים קשה, הם מתייגים, הם מתישים את כוחם, כדי להשיג אלפי זהב החסף. אומר, טוב לי שאני מתאמץ תורת פיך. לא משקיע את המאמץ שלי בשביל כסף, משקיע את המאמץ שלי בשביל תורה. במובן פנימי יותר אפשר להבין את הפסוק הזה, שדוד המלך אומר ככה, כשהנשמה שלי הייתה למעלה, כמו כל אחד שהנשמה שלו למעלה, אז הנשמה למעלה יש לה אהבה ואירה לבורא באופן תמידי. זה מה שהיא עושה כל הזמן. הנשמה למעלה יש לה אלפי זהב החסף, אלפי מלשון אילוף. דהיינו היא מעולפת, היא נמצאת בלימוד תמידי של זהב הכסף. זהב הכסף זה אהבת השם ואירת השם. אבל תורה שלומדים פה בפה הגשמי בעולם הזה, זה מחבר יהודי לעצמותו של הבורא הרבה יותר מאשר בגן עדן, שזה רגשות גדולים. אז הוא אומר, טוב לי תורת פיך, שאני לומד כאן בעולם הזה, יותר מאלפי זהב החסף שיש לה לנשמה, יותר מאהבה ואירה שיש לה לנשמה למעלה, הרבה יותר טוב להיות מחובר אליך כאן בעולם הזה הגשמי ולקיים תורה.